ברכה, אם האדם מישראל גדול מהמלאך ומלאך גדול ממנו, וכל אחד משני הדעות מביא ראיות מפורשות ומקראות מפורשים. על פי דברינו הנ"ל יתבהר אשר באמת אילו ואילו דברי אלוהים חיים רק בבחינות חלוקים, כי ודאי מלאך גדול מאדם אין בעצם מהותו, הן בגודל קדושתו ונפלאות השגתו, אין ערך ודמיון ביניהם כלל. וכמו שכתוב בזוהר חדש בראשית במדרש הנעלם, פרשת ויקרא אלוהים לאור יום, השגת המלאכים היא השגה גדולה, מה שאין כן למטה מהם השגה שנייה וכו'. השגה שלישית היא השגת המדרגה התחתונה אשר באפר יסודם, והיא השגת בני אדם. כל זה ציטוט מהזוהר. ושם ט"ז-ב, המלאכים הקרובים מקבלים כוח שפע אספקריה של מעלה תחילה, ומהם יורד לשמיים בכל צבאם, ומהם אל האדם, עיין שם. ובזוהר תרומה קכ"ט-ב, מלאכי אילאי אינון קדישין יתיר מינן, הם יותר קדושים איתן. אמנם בדבר אחד יתרון גדול לאדם מהמלאכים, והיא העלה והתקשרות העולמות והכוחות והאורות אשר בחברו, אשר אין כוח כלל, אין בכוח כלל לשום מלאך. כן, כלומר, המלאך כאישיות אין מה להשוות, כן? זה גדול מאוד. שום אדם אינו מגיע לקרסוליו של מלאך מבחינת גודל האישיות, מבחינת גודל ההשגה, מבחינת עוצמת החיים שלו. אבל הסגולה של האדם היא הקישור. הקישור בין הכוחות זה מיוחד לאדם, קואורדינציה, כמו זה דבר. לא, זה באמת נכון. מה?
נראה
לי שזה
מתאים
למה
שלמדנו על
קודש
הקודשים.
היכולת, אז כן, בוודאי. באמת, בכל אדם לא יהיה באוהל, אפילו המלאכים שנקראו אדם. אז זה בדיוק זה. אז כמו שגם למדנו על ההבדל בין נבואה לחוכמה, טוב, זה נושא בפני עצמו. והיכולת הזאת של הקישור, זה בעצם עושה את האדם הרבה יותר גבוה ממלאך, כי זה העיקר. זה כמו שלמדנו בזמנו, אתם זוכרים על הסיפור בבריאת האדם, שהמלאכים התווכחו. המלאכים התווכחו, לברוא את האדם, לא לברוא את האדם. בסוף הקדוש ברוך הוא כן ברא את האדם, בלי לשאול את המלאכים, בעלם דעתם. אפשר לומר, כל מלאך הוא כוח בפני עצמו, אבל אם הוא מסוגל להתחבר אל הכוח שכנגדו, צריך לבקש רשות, זה מזה. יש מלאך שיודע להגיד קדוש קדוש, יש מלאך שיודע להגיד ברוך כבוד השם במקומו. אבל להגיד גם קדוש וגם ברוך, זה המלאכים אומרים, זה שיגעון, איך אפשר לברוא את האדם שצריך להגיד גם קדוש וגם ברוך? ודווקא לאדם יש יכולת לומר קדוש וברוך על ידי שהוא מחבר בזמנים שונים את הכוחות השונים. והוא מטעם הנ"ל. כי המלאך הוא בעצם כוח אחד פרטי, לבד, שאין בו כלילות כל העולמות יחד. לכן כתוב בעץ חיים שער פנימיות וחיצוניות רש דרוש יוד, שהמלאך אינו רק בחינה פרטית של אותו העולם שעומד בו. אבל נשמת האדם בכל חלקי, בכל שלושת החלקים, נפש, רוח, נשמה שלה, היא כלולה מכל העולמות האלה שם. לכן אין בכוח ויכולת המלאך כלל להעלות ולקשר ולייחד כל עולם בעולם הנטוי לראשיהם, כיוון שאינו כלול ומשותף בהם. וגם עליית עצמותו של המלאך עד מדרגתו להתקשר בעולם שעליו אין תלוי בו עצמו. לכן נקראים המלאכים עומדים, כמו שכתוב, שרפים עומדים, ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. מעניין, לגבי העניין של הקישור הזה, כן? שיש ביטוי בחז"ל ראשונים כמלאכים ואנו כבני אדם. אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, אם כבני אדם, אנו כחמורים. אז מה זה אומר שראשונים כמלאכים? ראשונים כמלאכים זה אומר שבדורות הקדמונים כל אדם היה כוח אחד, לא הייתה מורכבות. גם הדמויות שבתנ"ך הן מופיעות כאלה, כן? כל דמות תנ"כית היא כוח אחד לאורך כל החיים, תמיד אותו דבר. כן, מה שנקרא, לא דווקא, מידת הדין, יש אחד שהוא כל כולו מידת הדין, יש אחד שהוא כל כולו מידת החסד, כל כולו רחמים, כל מיני דברים. אחד כל כולו אמת, אחד כל כולו שקר, אבל מה שהאדם הוא כל כולו זה. כן, למשל כמו שאמרנו על דואג. דואג, האדומי, שמו דואג, והוא כל כולו דאגה. כן, תורתו של דואג מן השפה ולחוץ.
דוד היה
איכו. כן, והשם אימו. שלחת כמותו בכל מקום.
ממתי אתה...
שלחת כמותו בכל מקום, מה?
ממתי הייתה התחלופה בין...
התחלופה זה כמו שיורדים הדורות, זה יותר מורכב, כן? עם חורבן בית ראשון השתברו הצינורות והכל מבולבל. וזה מאוד מעניין לראות את זה, כן? החסידים קוראים לזה שכל אדם שורשו בעולם מסוים. יש אדם ששורשו ביצירה, אדם ששורשו בבריאה, באצילות, בעשייה, בעשייה דעשייה וכו'. אבל כל אדם שורשו בעולם מסוים, ובדורות האחרונים, כותבים החסידים, בני אדם שורשם מכמה עולמות בבת אחת, ולכן אנשים כל כך מסובכים בדור הזה. יש אדם שהוא בבת אחת שורשו מהצילות, ומעשייה כאחד. לכן הוא גם אצילי מאוד וגם פרגמטי מאוד וגס מאוד כאחד.
מה בא להגיד אם רשמים כבני אדם אנחנו
כחמורים?
זה שוב הופך...
לא יודע. אבל פה, סתם, אלבים בראש כאלה, הרעיון הזה הוא אמיתי מאוד, כן? מהראשונים כמלאכים, אבל ככל שאדם מתקדם, אז הוא נעשה יותר כבני אדם, שמסוגל לחבר עולמות שונים. כי אנחנו, כן הוא יותר נשאר היסטורי.
כי זה כל הזמן יטריג אותי, עכשיו,
במשפט
השני אני לא
מסביר. אתה לא, פחות חצי משפט. לכן נקראים המלאכים עומדים, כמו שכתוב ספרו עומדים, ולך המלאכים הם העומדים האלה, ורק האדם לבד הוא המעלה, הוא מקשר ומייחד את העולמות שעוברות מחוק מעשה ומחמת שהוא כלול מכולם. ואז גם המלאך משיג עלייה ותוספת קדושה לקדושתו אשר בא בכוח מעשה האדם מפני שגם הוא כלול באדם. ואין כן זה בעץ חיים שער העיבורים ראש פרק דלת וגם השלושה בחינות נפש רוח נשמה של האדם עצמו לא ניתן להם זה הכוח העלה והתקשרות של העולמות ושל עצמם עד רידתה לזה העולם המעשי בגוף האדם, וכמו שכתוב ויפר ברכב נשמת חיים בגוף האדם אז ויהי האדם לנפש חיה של כל העולמות כנ"ל בפרק ד'. והוא גם כן עניין מראה הסולם של יעקב אבינו עליו השלום. הנה ראיה מאמנה, עיין ראיה מאמנה נסוק כ"ג ב' ויפח מאותו נשמת חיים ויתמרבה ויחלום והנה סולם. סולם ודאי אי הוא נשמת חיים, כלומר מה זה הסולם שראה יעקב? הוא ראה את עצמו, הוא עצמו סולם שמקשר בין שמיים וארץ, כמו שהתורה אומרת ויחלום והנה סולם. כיוון שהוא מסוגל לחלום, אם כן יש סולם בין השמיים לארץ, כי החלום עצמו הוא המקשר בין השמיים לארץ. וכמו שכתוב היבר ונשמת חיים בגוף לא, אין שם, וכמו שידבר עם צייר השם להלן פרק יוטף ועל ידי זה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. רוצה לומר, על ידי הנשמת חיים שהוא מוצב ארצה מתלבש קצה התחתון שלה בגוף האדם, וזהו הטעם שהמלאכים המקדישים בשמי מרום ממתינים מלשלש קדושתם עד אחר שאנו משלשים קדושה למטה, כנ"ל פרק ו' בהגה. אף שקדושתם למעלה מקדושתנו, לא שהם חולקים כבוד בישראל, אלא שאין בכוחם ויכולתם כלל מצד עצמם לפתוח פיהם להקדיש ליוצרם עד עליית כל קדושת ישראל עליהם מלמטה. כמו שכתוב שבראש השנה, בלי בירושלמי, כתוב שבערב ראש השנה, בשמיים, באים המלאכים בונים טבע, טבעת עץ, כדי להושיב את הבדין של מעלה. כן, שלושה דיינים בדין של מעלה צריך להכין את הדוכן. פתאום בית דין של מטה מחליט להוסיף עוד יום אחד בחודש אלול, מפרקים את התיבה, בונים אותה שוב מחדש מחר. כן, כלומר, ממתינים שישראל יסדרו את סדרי הזמן בעולם הזה כדי לפסוק הלכה למעלה. יגידו בישיבה של מעלה לא יודעים לפסוק הלכה עד שלמטה לא אומרים להם את הפסק הלכה, אבל אז הם יודעים איך לפסוק. כמו שאומרים, בינסי החיות ינסו האופנים. עניין אמירת הקדושה הוא העלאת העולמות להתקשרותם, כל עולם בעולם שמעליו להוסיף קדושתם לצרצו אחורם. ועיין בהיכלות ופיקודי בהיכלת עניינה רשמי זין סוף עמוד ב' בעניין קדושת המלאכים הבא מכוח אמירת קדושתנו זה לשונו. מה כתוב בזוהר? ואילן דימינה אמרי שירתה וסלקי ראותה לאלה ואמרי קדוש, ואילן דשמאלה אמרי שירתה וסלקי ראותה לאלה ואמרי ברוך, ומתחברן בקדושה בכל עינון ביד אלה קדשה למריון בייחודה, וכולהו כלילן אילן באילן כלולים זה בזה בייחודה חדה בייחוד אחד ומקשרן דה בדה מקשרים זה בזה עד וכולו התעבידו כישור החדה וירוח אחד עד שכולם עושים קשר אחד ורוח אחד ומתקשרן בינון אלה למהווה כל אחד ותקלה דה בדה. ואין נקרו את צחיים בכל פרק ג' משאר חזרת העמידה מבואר שם כוונת עניין אמירת הקדושה שהוא העלה והתקשרות עולמות עליונים להוסיף בהם על ידי זה תוספת קדושה ואור עליון. ואולי מזה יצא מנהגם של ישראל שנוהגים להעלות עצמן בעת אמירת הקדושה. כן, הרי בזמן היום כשאומרים קדוש קדוש כן, מתרוממים קצת, כן? בשביל זה מרוממים כל העולמות, וזה אין בכוח שום מלאך ושרף לעשותו בעצמו תחילה כנ"ל, וזאת לא יפתח פיו עד עליית הבל פיהם של קבוצי ישראל קבוצי מטה. ולכן אומרים כן, כתר יתנו לך מלאכים אמורים מלאה אם עמך ישראל קבוצי מטה. ואילו היו כל ישראל מסוף העולם ועד סופו שותקים חס ושלום מלומר קדושה, ממילא בהכרח היו גם הם נשתקים מלהקדיש קדושתם. באמת כשהרב קוק היה צעיר בישיבת וולוז'ין, אז באמצע הלילה הוא למד לבדו בבית המדרש עם עוד חבר, והחבר קצת התעייף. הרב קוק אמר לו, יכול להיות שעכשיו אנחנו מקיימים את העולם כולו כיוון שעכשיו לילה, וכל העולם יושנים, אולי רק אנחנו לומדים תורה עכשיו בכל העולם כולו. אז אם אתה לא רוצה שהעולם יחרב, תמשיך ללמוד. ועיין בזוהר בלק קופצדיק עמוד ב', וזהו שאמר הנביא, בעומדם תרפנה כנפיהם. הוא רצה לומר, כשישראל למטה עומדים, שותקים, ממילא תרפנה כנפיהם של המון למעלה. כי עניין אמירת קדושתם הוא גם בכנפיהם, וכמאמרם ז"ל, כתוב אחד אומר, וכולי מנעים ומעטו, אמר רבי חנינא אמר רב, אותם שאומרות בהן שירה. ועיין זוהר חדש בראשית, רש עמוד ב', כל המולה, אלא ששם פירש כנפיהם לשון כנופיה. ולזאת, המון צבאות מעלה, כיתות כיתות יש, אחת אומרת קדוש ומסרפים. כמו שכתוב בהיכלות בראשית ופקודי בהיכלת עניינה, ושם רמז סוף אה, וכמו שכתוב שרפים עומדים מעלו, וקרא זה לזה ואמר קדוש. והשנית לעומתם משבחים ואומרים ברוך, ומאופנים וחיות. כמו שאמרו הזל, רש בפרק גדעון השם, ועיקה ברוך, ברוך אופנים הוא דאמר אלה, כן? שהאופנים הם אומרים ברוך. כלומר, למה מלאכים לא מסוגלים להגיד גם קדוש וגם ברוך? פשוט. קדוש זה הידיעה שריבונו של עולם נבדל, קוראים לזה בפילוסופיה טרנסדנטלי. לדעת שהקדוש ברוך הוא ברוך, הכוונה מתגלה, קוראים לזה בפילוסופיה אמננטי. זה סתירה, איך אפשר גם מתגלה וגם נבדל, גם אמננטי וגם טרנסדנטלי. צריך להיות בן אדם כדי לתפוס את זה. כן?
כל אחד בן בן.
ולכן אנחנו אומרים קדוש וברוך רק בן אדם, אבל מלאכים הם יודעים רק דבר אחד. אז יש מי שיודע שהקדוש ברוך הוא קדוש, לא יודעים שהוא ברוך. השרפים אומרים קדוש, מדוע השרפים? כי השרפים יודעים את כליון המציאות, כיוון שהם אש, שורפים. מה שאין כן, האופנים והחיות נותנים חיות בכל הגלגלים של המציאות, האופנים. כן? ולכן דווקא הם יודעים את הברוך. זה גם, ככה מתרגמים בעברית, המילה מודוס הלטינית, כן? מוד, אופן מציאות, כן? אופנים. זה... כמו שאמרו רז"ל, רש פרק גדעון השם, ויקרא ברוך, ברוך אופנים לגמרי, כמו שסידרו אנשי נזק גדולה, בקדושת יוצר, שכל כת מקדשת לפי מקורה ושורשה בעולמות. אבל ישראל קיבוצי מטה, אומרים שניהם קדוש וברוך, להיותם כוללים כל המקורות והשורשים יחד. וזה גם כן עניין אמירת פרק שירה, שאמרו רז"ל, כל האומר פרק שירה בכל יום, שעל ידי אמירת האדם אותו, שהוא כולל כל הכוחות כולם, הוא נותן כוח למלאכים והשרים של כל אלו הבריות, שיאמרו אלו השירות. ועל ידי זה הם מושכים חיותם ושיפם להשפיע בכל התחתונים, ועיין בזה בליקודי תורה בטעמים מצוות פרשת ויחנן.
איזה שירה?
יש פרק שירה. זה מה זה פרק שירה?
תהילים.
לא, זה לא תהילים. יש מדרש קדמון שקוראים לו פרק שירה. מתי כתבו את זה? זה לא ברור. שם כתוב כל האומר פרק שירה בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה זה פרק שירה? זה סיפורים על, על הציפורים והחיות והעצים. כן, הצפצופים של, של הציפורים וכו'. מה שכתוב, ושם כתוב השירה שכל דבר אומר. עכשיו, מה השיר שאומר השור? השיר על השם, גאו גאה. כן? זה השור. וכל אחד יש לו שמה את השיר שלו. ומי שאומר את הפרק הזה בכל יום, מותר לו שבן הלבא. מה זה הוא אומר? הוא מתחבר אל כל זאת. אז הוא מותר לו שבן הלבא, כיוון שעשה תפקידו שחיבר את העולמות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.